Erev Tov. אנחנו נמצאים היום סמוך מאוד לראש השנה, ואני רוצה להתייחס לנושא מרכזי מאוד, אני חושב, בראש השנה, והמשמעות שלו על עבודת השם האישית שלנו. ראש השנה נזכר בתורה פעמיים בלבד, וכמות הדברים, כמות האינפורמציה שהתורה מוסרת לנו על ראש השנה היא מינימלית. אני חושב שהיא פחות מכל חג אחר, אלא אם כן שמיני עצרת אפשר לדון. בפרשת אמור, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו והקרבתם משה לאדוני. אם כן, שבתון, מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו והקרבתם משה להשם, זה נתון שמופיע בכל החגים. המיוחד לראש השנה נקרא יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה. שתי מילים, זיכרון תרועה. איזו תרועה? לכאורה תרועה של זיכרון. מה זו תרועה של זיכרון? זה בא להזכיר משהו, התרועה באה להזכיר משהו. היא תוצאה של איזה זיכרון? איזה דבר היא באה להזכיר, או תוצאה של איזה דבר היא? לא כתוב. זיכרון תרועה. בפעם השנייה שהתורה מתייחסת לראש השנה, אז בפרשת פנחס היא אומרת אפילו פחות מזה. ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. יום תרועה, יום שבו מראים, ואולי אפשר לדייק אפילו, יום שעניינו ומה שקורה בו מראים. כמה מראים? פעם אחת? 300 פעמים? כל חצי שעה? למה מראים? בעקבות מה? לא כתוב. יום תרועה יהיה לכם. יום שבו כאילו כל אחד לוקח שופר, חצוצרה, לא יודע, ומריע כל היום. נדמה שאלה לו מה התרועה הזו, והשאלה מה עניין הזיכרון ששייך לתרועה הזו. נדמה לי שהמפתח להבין, לפתור את התעלומה הזו, נמצא בפרשת החצוצרות שהקדוש ברוך אומר למשה לעשות, ובמשפט שאומר בלעם בדרכותיו לישראל. בפרשת החצוצרות, עשה לך שתי חצוצרות כסף וכו', ובסופו של דבר, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוהיכם ונושעתם מאויביכם. אם כן, פה יש לנו תרועה, ופה יש לנו זיכרון, ופה התורה מרחיבה קצת יותר. מהו הזיכרון? הזיכרון הוא ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. אם כן, התרועה היא תרועה של זיכרון, במובן הזה שכשאנחנו מראים, אנחנו נזכרים לפני השם. עדיין צריך הסבר. למה? אם אנחנו מראים, אנחנו נזכרים לפני השם. בנוסף, וביום שמחתכם ובמעדכם ובראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועד זבחי שלמכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני השם אלוקיכם. פה מתברר שלא רק בראש השנה אנחנו מראים תרועה של זיכרון, אלא בבית המקדש אנחנו מראים בכל ימי שמחתנו ובמועדנו ובראשי חודשנו. על אותכם ועל זבחי שלמכם. אבל עדיין לא ברור למה התרועה הזאת היא מזכירה אותנו לפני השם. אם כן, ראש השנה הוא יום שכולו תרועה כאילו, כך פשט הפסוקים. בכל החגים אנחנו מראים תרועה שמזכירה אותנו לפני השם בבית המקדש, בסמוך להקרבת הקורבנות. וכשיש מלחמה ואנחנו יוצאים על אויבינו למלחמה, אנחנו מראים בחצוצרות, נזכרים לפני השם ונושאים על ידי הקדוש ברוך. נדמה לי שפתרון לשאלה שנשארה עדיין תמוהה, למה התרועה מזכירה אותנו לפני השם, זה נמצא בהרבה פסוקים, אבל בצורה הכי בולטת אני חושב זה מופיע בפרשת בלעם. בלעם אומר על עם ישראל, השם אלוקיו אמו ותרועת מלך בו. נדמה לי שהפירוש הפשוט של הפסוק הוא תרועת מלך. הרעה, להריע, בחצוצרות וכל שופר, כמו שכתוב בתהילים, הריעו לפני המלך השם. תרועה שמראים למלך השם, לקדוש ברוך הוא כמו מלך, זה דבר שקיים אך ורק בעם ישראל, במדינת ישראל ההלכתית. בכל העמים יש תזמורות, ומראים למלכיהם בימים המיוחדים, במיוחד ביום ההולדת של המלך, ביום העצמאות של המדינה, ביום שבו המלך התחיל את שלטונו במדינה מדי שנה, מראים לו כל פעם מחדש תרועת מלך. זה איזה מנגינת כבוד, מנגינת מלכות, מנגינה שמבטאת את שלטונו ומלכותו וסמכותו של המלך. תרועה כזאת אין בשום עם ולשון כלפי הקדוש ברוך. יש לכל עם כלפי מלכו. יש תרועה כזאת רק בעם ישראל למלך הקדוש ברוך הוא, למלכו של עולם. וזה משום שהשם אלוקיו אמו הוא תרועת מלך, תרועה של מלך מלכי המלכים, יש רק בעם ישראל. בוא, בעם ישראל. בלעם רוצה לבטא שעם ישראל הוא לא כמו כל העמים, ולכן אי אפשר לקלל אותו וכו'. כי הוא העם של הקדוש ברוך הוא. העם שהמלך שלו זה ריבונו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא. וזה מתבטא בין היתר בזה שתרועת מלך לקדוש ברוך הוא מראים רק בעם ישראל. אם כן, עם ישראל זה לא עוד עם שתסכסך בינו לאלוקים ואפשר לקלל אותו, ולא, זה משהו זה בנים כאילו של הקדוש ברוך הוא, זה עם של הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לסכסך ביניהם. ושום כללה לא אפשרית, לא שאפשר לקלל והכללה לא תועיל, אפילו להגיד את המילים בפה זה לא הולך, זה מה שבלעם מנסה להסביר. אם כן, נדמה לי שזה מסביר גם למה על ידי תרועת, מהי התרועה של ראש השנה, ולמה התרועה הזאת מזכירה אותנו לפני השם. ולמה כשאנחנו יוצאים למלחמה אנחנו מראים בחצוצרות. משום שכשעם ישראל יוצא למלחמה, אז הוא מכריז, כמו שהרמב"ם מביא בהלכות מלכים, הוא מראה על הקדוש ברוך הוא. הוא מכריז, אנחנו עם השם. ואם אנחנו יוצאים במלחמה, זה מלחמה על קידוש השם, כמו שהרמב"ם מדבר על זה. אנחנו עושים את רצון השם, אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא. וכשעם ישראל מקבל על עצמו את מלכותו של הקדוש ברוך הוא כשהוא יוצא למלחמה, הקדוש ברוך הוא מצליח את עם ישראל במלחמתו, כי זה עמו וזה צבאו. הוא הקדוש ברוך הוא כאילו מלך, כאילו רמטכ"ל. הוא מסייע לניצחונו של עם ישראל, כי מלחמתם של ישראל מלחמת השם היא, כפי שהרמב"ם אומר. באמת הרעיון הזה שראש השנה הוא יום ממלכת השם מקובל בחז"ל, והוא רעיון מרכזי בתפילת ראש השנה. וכמובן הפסק שאנחנו מקבלים שבתשרי שבראש השנה נברא העולם, פירוש הדבר מסביר למה דווקא בראש השנה זה היום שבו מראים תרועת מלך באופן מיוחד כל כך בכל המדינה, לא רק במקדש כמו בכל החגים, בראש השנה, משום שזה יום ממלכת השם, זה היום שבו ברא את העולם, זה היום שבו הקדוש ברוך הוא מלך על העולם. וכמו שלכל מלך יהיה ביום ההמלכה כל פעם עושים את החגיגות המיוחדות להמלכת המלך, יום השנה להמלכת המלך, ראש השנה הוא יום השנה להמלכת הקדוש ברוך הוא על העולם. ולכן אנחנו כל שנה עושים את חג ראש השנה, ולכן בראש השנה עיקרו חגיגות ושמחה, ולא כל כך אומרים תחנון, כל הסליחות של יום כיפור כמעט ולא מפיעות בראש השנה. כי ראש השנה הוא קודם כל בפשטות יום חג, חצוצרות וקול שופר, הריעו לפני המלך השם, יום חג לריבונו של עולם. ולכן עיקרון מרכזי בתפילה זה מלוך על כל העולם בכבודיך, וכל פסוקי המלכויות, גם הזיכרונות לכאורה הם תוצאה של אם הקדוש ברוך הוא מולך, אז אנחנו נזכרים לפניו כמו שהזכרנו במלחמות ובכל החגים על ידי תקיעת השופר. אם כן, גם ההיזכרות לפניו היא תוצאה של המלכת השם, אנחנו ממליכים אותו ולכן הוא זוכר אותנו. וגם השופרות, מלכויות, זיכרונות ושופרות, תקע ושופר גדול לחירותנו, זה בעצם הזכרת הופעת הקדוש ברוך הוא בעולם, יום מתן תורה, מעמד הר סיני, וזה תפילה להופעה מחודשת של מלכות השם בכל מלוא יופיה והדרה וגודלה ותפארתה וכו'. אם כן, רעיון המלכת השם הוא הרעיון המרכזי בפשטות של ראש השנה, וכמובן שזה מחייב אותנו שנחוג את ראש השנה בהתאם, ושנתפלל מתוך רצון ובקשה גדולה, באמת מלוך על כל העולם בכבודיך. הקדוש ברוך הוא, המציאות בעולם היא עוד רחוקה מלהיות שהעולם יהיה עולם שמלכות השם ניכרת בו בצורה מלאה. יש עוד הרבה בעיות בעולם, יש עוד הרבה רשע בעולם, יש כל מידה שמישהו בעולם, התנהגות קטנה, לא מתנהג לפי רצון השם, ויש אומר שמלכות השם עדיין חסרה, חס ושלום כביכול, לפחות בשטח, פגומה, ואנחנו מתפללים ומבקשים ועושים תשובה, במובן הזה מנסים להתאים את עצמנו, זאת התשובה, לרצונו של עולם, לדרכו של ריבונו של עולם, לקבל עלינו את מלכותו, להתחזק בה, ומתוך כך לבקש על מלכותו שתושלם על כל העולם כולו. במסגרת הזאת אני רוצה להתייחס בצורה קצת יותר ספציפית למרכיב מאוד מאוד חשוב בה, והיא המלכת הקדוש ברוך הוא עלינו. האמת היא שלהמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו, אין פירוש הדבר רק, כמו שאמרתי קודם, להשתדל ללכת לפי רצונו ומצוותיו, אלא אנחנו בנויים בצלם אלוקים. בכל אחד מאיתנו יש משהו אלוקי. ולהמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו, פירוש הדבר בין היתר, להמליך את האלוקי שבי עליי. ולהמליך את האלוקי שבי עליי, יש כמה דרכים. קודם כל, אני חושב שחשוב לעורר, שאם כל אחד לקראת ראש השנה, חשוב שיעשה את חשבון הנפש האישי שלו, לחפש איפה הקדוש ברוך הוא לא מספיק שולט בי, לא מספיק מולך עליי, איפה האלוקי שבי לא לגמרי, יש איזה נתק בין המשהו האלוקי, הנשמה האלוקית הגדולה והאדירה והאינסופית שבנו, שהיא מכילה את כל היפה והטוב, המעלות והכוחות והכישרונות והמידות היפים שבנו, לבין אנחנו ברמת המציאות. יש איזה נתק. המלכות אינה שלמה. מלכות השם שבקרבי איננה שלמה. כל אחד מאיתנו, אני בטוח, שיודע כמה פער יש בין הרצונות והשאיפות והחלומות שלו, הדברים שהוא אפילו נורא משתדל עליהם, לבין היישום המעשי. מידת המלכות הזאת, שאנחנו מבקשים לא רק שהקדוש ברוך הוא ישלוט על העולם, אלא שהאלוקי שבי ישלוט בי, שזה יבוא לידי ביטוי גם הדבר הזה, מחייבת עוד הרבה הרבה עבודה. היום נדמה לי שעוד משתמשים בביטוי הזה, שאתה שפוט של, אני שפוט של. אנחנו, הגמרא אומרת, צדיקים, יצר הטוב שופטן, רשעים יצר הרע שופטן, הבינונים זה וזה שופטן. אנחנו שפוטים של הרבה מאוד חולשות וחסרונות. ברור שציבור לומדי תורה, ברוך השם, זה ציבור שהקדוש ברוך הוא מולך בו במידה מאוד מאוד ניכרת, יהודים, שומרי תורה ומצוות, שמשקיעים את מיטב זמנם, כוחותיהם ומרצם, לעמול על לימוד התורה ועל עבודת השם. ברור, ואני לא בא להתלונן שחס ושלום אנחנו לא כאלה. אבל, כמו שאמרתי, יש לנו מה להתקדם, ואדם חייב לעשות חשבון נפש כל ערב ראש השנה, לראות איפה האלוקי שבי לא שולט, לא בא לידי ביטוי מספיק, ולנסות להגיע להישגים חדשים, להחלטות חדשות, למציאת דרכים חדשות, ושמכוחם אני אזכה באמת להתקדם. צעד אחד קטן זה המון, אם אזכה לכמה צעדים, אם אזכה ליותר צעדים, עד רבה ועד רבה. נדמה לי שבדברים כלליים יותר, אנחנו יודעים שיש ביטוי על כעס, כל הכועס, כל מיני גהינום שולטים בו. אנחנו יודעים שלא פעם אנחנו שפוטים, כלומר משועבדים, משועבדים לכעס, זה ההפך ממשועבדים לקדוש ברוך הוא. משועבדים לכעסים ולכל מיני גיהינום אחרים. אנחנו משועבדים אם בכיוון של הכעס, לתשומת לב, לתסכולים, למצב רוח רע, חוסר כוח, עצלות, חוסר אמונה בכוחות שלנו, ביכולות שלנו, לדיבורים, אני כזה. לא פעם כשאמרו לי אנשים, אבל אמר, תראה, אני כזה. אז אני אומר לו, בהמה, אומרים המקובלים, ככה כתוב בתניה, זה במה. מה שיש בה, זהו. להגיד אני כזה, זה כאילו לשייך אותי לסוג בעלי החיים, לא לסוג בני אדם. אני כזה עד היום. אני אהיה עוד הרבה יותר. לאדם יש כוחות התגברות, כוחות התעלות, כוחות התחזקות, כוחות לעלות ולהתקדם וללכת קדימה. אני כזה, זה סיבה להבין למה עד היום הייתי כך. זה לא סיבה, כי אם לא אני מה, להישאר כך. אנחנו, היום בכלל יש הרבה מכשירים שאתה יכול לראות לפעמים, בעיקר נערים, אבל שיושבים ליד המחשב, מזל שיש תפילת שחרית ותפילת ערבית ועוד תפילת מנחה קוטעת אותם באמצע, יכולים לשבת ומבוקר וממש עד ליל, יש כל מיני מכשירים, היום אפילו בבית מדרש, העולם החרדי בבעיה באופן מאוד מיוחדת מכל האינטרנט שבפלאפון, כי פעם כדי להחתיא בן אדם אז הוא היה צריך ללכת רחוק, אז החברה חרדית יוצרת חברה סגורה, אז השלילה החיצונית הזאת לא מגיעה פנימה. אבל היום זה חודר לתוך. אז באמת כל המכשירים האלה גם יוצרים המון התמכרות ושיבוד. אנחנו מתמכרים להמון המון, להמון המון דברים, להרגלי בילוי, כמו שאמרתי, לעצלות, לבטלה, למנוחה, להקלה, להקלות, מכורים להתלונן, לרדת על אחרים, ועוד המון המון מכוריות שאנחנו מכורים להם. יש תופעה, לפעמים אני פוגש אותה בישיבה, שיש, אנחנו מכורים להמון יצרים. בין היתר בישיבה אתה יכול למצוא לא פעם את היצר לישון ואת היצר לא לישון. הבעיה רק שהוא מופיע בשעות ההפוכות, כן? בלילה, אז פתאום היצר לא לישון. להישאר עוד. בבוקר פתאום היצר השינה, כמה שעות טובות, הרי שהוא כבר היה אמור לעזוב אותנו, אז הוא פתאום מופיע וכל כך שולט בנו. אם כן, אנחנו שפוטים של המון המון כוחות שליליים ועצלות, אפילו בסוגיה להסתכל יותר, לחקור יותר, לנסות להבין יותר, להשקיע יותר, וכו' וכו', לעבוד על עצמי, לקדם את עצמי, לרומם את עולמי, את שאיפותיי, את רצונותיי. באין סוף דברים יש בנו יצר ככה שמשעבד אותנו, כמו שהזכרתי בלזון חז"ל, שדומה מאוד לנוסח שהיום מתבטאים, שפוט של, כן, שהזכרתי חז"ל אומרים, יצר רע שופטן, או יצר הטוב שופטן. אנחנו שפוטים של המון המון מרכיבים שליליים בחיים, וכל אלוקים, האלוקי שבי, להמליך את האלוקי שבי, זה להשתחרר מכל הכבלים האלה, מכל השעבודים האלה. להשתחרר עבד השם ולבדו חופשי. זה להיות ביד השם, להיות משוחרר, להיות קל תנועה. וכמו שאמרתי ערב ראש שנה, וכל אחד חשוב, שבמסגרת קבלת מלכותו של הקדוש ברוך הוא לקראת ראש השנה, יעשה לעצמו חשבון ובדיקה על כל הדברים שהוא שפוט בהם, וינסה להתעלות ולחבק ולרומם את עצמו מהם. בדבר הזה יש כמה דרכים, יש שלושה דרכים, אני אתייחס בקצרה. הדרך האחת כמובן היא לחשוב מחשבות נשגבות, ללמוד קטעים נשגבים, ללמוד תורה, לעורר את הלב בכל מיני דרכים, שאני מדבר עם עצמי, אני קורא ספרות, אני שומע אנשים בצורה שמרוממת אותי ומחזקת אותי ומחזקת את היכולת שלי להשתחרר. באופן גללי יש אפשר ללכת בדרך הפוכה, להילחם עם הכוחות החשוכים שבי. אני חושב שהיום אנחנו בדור כזה שמתאים לו היום פחות לעבוד בדרך המלחמה עם השלילי, הרבה יותר מתאים ותופס אותנו ועוזר לנו לנסות להתעלות אל החיובי. להתעלות אל החיובי זה כמו להדליק את האור. לנסות להילחם עם השלילי זה כמו לגרש את החושך. להתעלות אל החיובי, אתה מתעלה לשם, יצר הרע מאליו נמס. משל למה שאמר רבי מקוץ, כשהוא רוצה שהחסידים שלו לא יעברו עבירות, לא בגלל שהם לא נמשכים לעבירות, אלא בגלל שאין להם זמן לעשות עבירות. כלומר, הרעיון כמובן, הם בעולם כל כך אחר, שזה בכלל לא שייך. הרב עמיטל אמר, אדם לומד הלכות לשון הרע. אבל, האדם שלומד הלכות לשון הרע, הוא אדם שכל מה שמעניין אותו, זה לדבר שרה באחרים. אז הוא צריך להילחם עצמו, לא לדבר. הוא מתחיל לדבר, אי, אוי, אסור. ואז הוא מדבר, אז מישהו אומר לו, רגע, מה זה לשון הרע? אי אפשר ככה לחיות. הרב עמיטל אמר, אתה קצת תרומם את העולם שלך, זה לא יעסיק אותך, זה לא יטריד אותך, לא תצטרך את זה. כמובן שזה האידאל הגדול, להתרומם לעולם שבו כל הדברים הקטנים והקטנונים לא תופסים בנו. וצריך לעבוד על זה, לדבר עם אנשים, לפתוח ספרים, לחשוב ולחפש את הדרך. דרך נוספת אני חושב שהיא חשובה, יותר בכיוון הפסיכולוגי הנפשי, שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו כל הזמן מי אנחנו ומה אנחנו, ולהגיד לעצמנו, אני אספר סיפור קטן מהרב עמיטל זיכרונו לברכה, שהוא אצלו זה היה קו מאוד מנחה אני חושב. היה לנו בוגר שנולד לו בן אחרי 6 שנים של ניסויים. ובברית של הבן שלו הייתה התרגשות גדולה, והרבה אנשים באו, כל מי שמרגיש איזשהו קשר ושייכות. והבוגר הזה, בדיוק עמדתי ליד הרב עמיטל, כשהבוגר הזה עמד ליד הרב עמיטל ורצה להגיד הרב עמיטל שנותן לו את הכיבוד הזה וזה. הרב עמיטל ראה שהוא נורא לחוץ, כי יש לו הרבה אנשים לכבד. אמרתי, הגיעו הרבה אנשים וחשובים, והרב עמיטל ראה עליו שהוא באמת, איך הוא מחלק את הכיבוד. אז הרב עמיטל אמר לו, אני לא צריך כבוד, אני לא צריך כיבוד, אני לא צריך כיבוד. כך לא נעים לו, נורא. הרב, לא, הרב. יש לי מספיק כבוד, בסדר, יש לי מספיק כבוד, תן לאחרים. הדבר שהכי התרשמתי ממנו, יותר מהמילים שהרב מיטל הוציא מהפה, את האמת הפנימית, הכנות הזאת של הרב, הרגשתי עליו שבאמת לא צריך את הכבוד. למה? כי הוא מרגיש שיש לו מספיק כבוד. איך הרב מיטל היה רגיל להגיד שהוא, יש לו ראיה שהוא רודף כבוד. למה הכבוד לא רודף אחריו? בכל אופן, זה גם דרך להגיד, יש לי מספיק כבוד, אני צלם אלוקים, אני בנים אתם להשם אלוקכם, עם סגולה. אז לא כיבדו אותי, אז התייחסו אליי בצורה פוגענית. אז הבעיה של הפוגע, חבל, לי יש מספיק, אני לא זקוק. ככה להגיד על כל יצר שהוא, ישנתי מספיק, למדתי לא מספיק, מן הסתם. אבל כל דבר להרגיש, יש לי. פעם שאלו את הרב מיטל משהו אחר, גם קשור לדברים, אז מה, אני לא צריך את זה. זאת אומרת, ככה טבעי, לא משתחת. אנחנו יכולים המון דברים שנדמה לנו שאנחנו לא יכולים בלעדיהם, וכל כך, קצת יהיה יותר שלווים, יותר רגועים, נגיד, אני לא צריך את זה. ונראה שזה יכול לעזור לנו בהמון המון כיוונים ותחומים, ולעזור לנו לגלות שאנחנו באמת לא צריכים את זה. יש לנו יצר הרע שמנסה לתת לנו תחושה שאני, אם לא, לא נכון. אנחנו את כל הנורמות הקלוקלות, את כל המנהגים הגרועים, את כל הנטיות השליליות, לנסות למצוא את הדרך להשתחרר מהשיבוד אליהם, וכל אחד יכול למצוא דרכים נוספות, נתתי פה כמה כיוונים, כל אחד יכול למצוא את הדרכים, אבל להשתדל ולחפש את הדרך, להמליך את האלוקי שבאנו עלינו, להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו, להמליך את הקדוש ברוך הוא על העולם בתפילתנו, בשאיפותינו, והקדוש ברוך הוא באמת יזכה אותנו במהרה לראות שימלוך השם לעולם אלוקייך ציון לדור ודור, הללויה.